אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם וברוכים הבאים בפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט הזה מיועד ונוצר עבור כותבים וכותבות בכל שלבי התהליך. זה לא משנה אם מעולם לא כתבתם מילה, זה לא משנה אם כבר כתבתם כמה וכמה ספרים, או אם אתם ממש כרגע, בזה הרגע, בתהליך כתיבת הספר הראשון שלכם. הפודקאסט הזה מיועד לכל הרמות, לכל הסוגים ולכל הגילאים. ובעצם בכל פרק אנחנו, כשאני אומר אנחנו זה אני עוסק בנושא קצת אחר. אני מנסה כל פעם לגעת נקודה אחרת בעולמות הכתיבה. למזלי התברכנו בעולם כתיבה כל כך עשיר שאני רוצה להאמין שהנושאים לפרקים לא ייגמרו לעולם. והיום אני רוצה לדבר על נושא נוסף שלא מדברים עליו הרבה. אתם יודעים, אני מדבר בהמון המון פרקים על כל הסיבות למה כן לכתוב ספר, למה כן להתחייב לכתיבה. אני רוצה לדבר על כל הסיבות שבגללן לא צריך לכתוב ספר. וזה הולך להיות פרק מאוד מאוד אישי. אני חושב שבפרק השישי של הפודקאסט, אולי או השישי או השביעי, עשיתי פרק שלם על המסע שלי בעולם הכתיבה, ודיברתי על הדברים שכן הובילו אותי לכתוב, ועל ההתגלגלות של הספרים וההצלחה שלהם, אז אתם מוזמנים לשמוע את הפרק הזה. זה יהיה פרק שהוא קצת פחות ידבר על הצלחה ומה קרה ביום שאחרי הספר ביום שאחרי שהספר יצא, אלא אני רגע רוצה לגעת במאחורי הקלעים של מה הוביל אותי לכתוב מלכתחילה. אם זה הכאבים, אם זה הרצונות להוכיח, הרצון שיראו אותי. אז זה נושא שלא מדברים עליו הרבה, בעיקר סופרים ידועים לא מדברים עליו הרבה, וזה קצת המאחורי הקלעים של הכתיבה. כי כולם יודעים שהכתיבה היא מאוד רגשית, והיא מאוד אינטואיטיבית, והיא מאוד אמוציונלית. כתיבה היא תשוקה, בסופו של דבר. ואתם יודעים, בסופו של דבר, כל ספר שקראתם בחייכם הוא תוצר של עשרות ומאות שעות, בחדרי חדרים של הכותב, הכותבת, הסופר, הסופרת. ואני רוצה רגע לדבר על המאחורה, על הסיבות שהניעו אותי, הסיבות האמיתיות, הרגשיות, שהובילו אותי לכתוב ספר. והנושא הראשון שאני אדבר עליו זה שרציתי שיראו אותי. אני חושב שכולנו בצורה כזו או אחרת רוצים שיראו אותנו. ואצלי אני תמיד הרגשתי שהכתיבה היא איזשהו כלי עבורי להראות ולהציג, to present myself, להציג את עצמי החוצה. אני אגע בכל מיני נקודות בילדות, גדלתי בתל אביב, גדלתי בצפון תל אביב, והייתי ילד מאוד מאוד ביישן. ולא רק שהייתי ביישן, שוב, אתם יודעים, העולם קצת השתנה ב-20 שנים האחרונות, אבל אני בתור ילד, כתיבה זה היה משהו שתמיד פחדתי שיצחקו עליי שאני כותב. היום אתם יודעים, כל ילד מפרסם את הכתיבה שלו, וזה לגמרי אפילו מיינסטרים. אבל כשאני הייתי ילד, אני לא עוד כדי כך מבוגר, אני אוטוטו בן 30, וכשאני הייתי ילד זה לא, אולי זה היה ככה, אבל זה לא הרגיש ככה במקום שגדלתי בו. ואני הייתי כותב לילות שלמים, והייתי מסתיר את זה. הייתי משכתב פרקים של סדרות טלוויזיה, הייתי כותב טקסטים רגשיים, הייתי כותב רעיונות לסיפורים קצרים, רעיונות לשירים. באנגלית, בעברית, בכל הצורות, אבל הייתי מסתיר את זה. וזה פשוט לא היה מיינסטרים. בעיקר עבור ילד בן 13, 14, 15, 16. וסיפרתי את זה באחד הפרקים, שהיה לי המון המון מזל, אחד היתרונות שלי גדול בתל אביב אני מניח, והכרתי את האנשים הנכונים, ואיכשהו בגיל 16 או 15, כיתה י', כמה בדיחות שכתבתי הגיעו לפריים טיים של ערוץ 2. וזו הייתה איזושהי חותמת עבורי של טוב, אתה לא חי בסרט, יש כנראה פה משהו. ועל אף החותמת הזאת עדיין הרגשתי שאני, אוקיי, אולי אני יודע לכתוב, אבל עדיין מאוד מאוד התביישתי בזה. וכשהחלטתי להוציא את הספר או לכתוב את הספר, אני אחרי רגע למקום של הכתיבה, ידעתי שספר יהיה היצירה היחידה שבה אף אחד לא ייגע. כלומר, אם זה תסריט או מחזה, או תסריט לסדרה או לסרט לצורך העניין, ידעתי שבסופו של דבר התסריטים עוברים המון המון תהליכים של הבתי הפקה ושל האורחי תסריט ושל הפרודקשן, והיה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, אבל אני רוצה משהו שהוא רק שלי, רציתי שיראו אותי. וזאת הסיבה שבחרתי להוציא את הספר, זאת הסיבה שהספר הראשון שלי, שהוא בדיוני לחלוטין והוא עלילתי לחלוטין, עוסק בגבר
תל אביבי.
שנוסע להודו.
שזה היה בעצם איזשהו אלטר איגו שלי.
זה היה איזושהי דמות אחרת שהיא אני, מתנהגת כמוני, הגיבור מתנהל כמוני, יש לו את אותם ערכים כמוני. כן, כמובן שהקצנתי והוא קצת יותר תמים ומקבל כל מיני החלטות קצת, מי שקרא את הספר, זה ספר לא רגיל, ספר מסע שהוא סוג של קומדיה טעויות במידה מסוימת.
המטרה הראשונה הייתה שיראו אותי, ואני חושב שבמידה כזו או אחרת, לא משנה אם אנחנו נגיד את זה, לא נגיד את זה, או נודה בזה ולא נודה בזה, זו הסיבה הראשונה שכולנו כותבים. כלומר, זו הסיבה השנייה, כי הסיבה הראשונה היא שזה בוקע ונובע מתוכנו. כלומר, רובנו ככותבים, ונהגע יודע שיש כאן המון מאזינים שרק התחילו ככה להתוודע לעולמות הכתיבה, ויש כאן כותבים שהם קצת כמוני, שהכתיבה נכחה בחייהם מאז ומתמיד. ואני חושב שאין לנו הרבה אפשרויות. יש לנו אפשרות עם להוציא לאור או לא להוציא לאור, לפרסם או לא לפרסם, אבל יש משהו בכתיבה לפעמים עבור חלק מהכותבים, ואני בטוח שחלק מכם יתחברו לזה, שהיא פשוט, היא עובדתית, היא יוצאת מתוכך, אם תרצה או לא תרצה. ואז השאלה היא מה אתה עושה עם זה. אז באמת הסיבה הראשונה הייתה שזה נבע מתוכי, והסיבה השנייה שרציתי שיראו אותי. סיבה נוספת שבגללה כתבתי את הספר, והיום בדיעבד אני מבין שהיא קצת לא טבעית לחלוטין, זה המקום שרציתי להוכיח. כלומר, אני בתור ילד הייתי ספורטאי. אם זה שהייתי בקבוצות של מכבי בכדורגל, אחרי הייתי בקבוצות של מכבי בכדורסל, הייתי עדיין צעיר, אז היום אני 1.70 מטר וקצת, אז באותה תקופה זה לא הפריע לשחק כדורסל. אבל הייתי ספורטאי כל החיים, כל הסביבה, כל החברים, כל המשפחה, הכירו אותי כספורטאי. מה לי ולכתיבה? ואני זוכר שהפחד הגדול ביותר שלי, הפחד הגדול ביותר שחוויתי בחיי הייתה, היה רגע, שבוע לפני שהספר יצא לאור, זה היה הפוסט הראשון שפרסמתי בפייסבוק. מעולם לפני כן לא פרסמתי טקסטים שלי, לא פרסמתי את העובדה שאני כותב, וזה היה out of the blue, זה היה לחלוטין משום מקום. וכל כך כל כך פחדתי ממה יחשבו עליי, מה זה, הוא שיחק כדורגל וכדורסל כל החיים שלו, מה, הוא נסע לעודו עכשיו והוא מצא את עצמו, זה אלה כל המחשבות שהיו לי בראש, והקולות שהיו לי בראש, ורציתי להוכיח. עכשיו, אני רוצה לספר משהו קטן על קולות. אני תמיד אומר את זה לכותבים והכותבות שאני מלווה. אנחנו לא כותבים ספר כדי להשתיק את הקולות האלה. כשאני בתהליכי ליווי עם כותבים וכותבות, אני אומר להם, תקשיבו, אני לא אעזור לכם לבטל או להשתיק את הקולות האלה. אנחנו נלמד יחד איך לכתוב לצד הקולות הללו. הקולות הללו קיימים בתוך כל אחד מאיתנו, והם קיימים בתוכי עד היום, בכתיבת הספר הראשון, השני, השלישי, בכל שלב ובכל פרק שאני מקליט בפודקאסט, ברור, הקולות האלה נקיימים בכל מקום. ומבחינתי, אני לא רוצה לכבוד אותם, אני רוצה ללמוד לחיות לצידם. אז רציתי להוכיח לעולם שאני יכול לעשות או להשלים פרויקט כזה גדול. שוב, בראש שלי, הרעיון של כתיבת ספר הרגיש לי כמו איזה פיל מאוד גדול, כמו איזה פרויקט מאוד מאוד גדול ושאפתני. לא היה אף אחד בסביבה שלי שכתב ספרים, לא הכרתי את זה ממקור ראשון. אז עבורי זה היה איזשהו פרויקט שהרגיש רבים גם לא הכי אפשרי, אבל רציתי להראות לעצמי שאני יכול, אז קודם כל להוכיח לעצמי, אבל גם להוכיח לסביבה, שאני יכול לעשות את זה, שאני לא בהכרח מי שאתם חושבים שאני. ועוד סיבה שדווקא רציתי לדבר עליה, זה המקום שרציתי להרשים. שזה בערך די דומה לרציתי להוכיח, אבל רציתי להרשים. ופה אני דווקא היום בדיעבד, עברו 8 שנים מאז שכתבתי את ספר הביקורים שלי, ו7 שנים מאז שכתבתי את הספר השני, שהוא ספר המשך, הוא נקרא 100 דרכים לחזור. תמיד אוהב להגיד שאם איבדת את עצמך בהודו, אז כדאי שתמצא את הדרך חזרה. אז זה ככה ספר ההמשך. והיום בדיעבד אני רואה פער מאוד מאוד גדול בין הספר הראשון לספר השני. ובעיניי זה איזשהו פער בין ילד לבין אדם מבוגר. הספר הראשון זה ילד שרוצה להוכיח את עצמו. והדרך שבה התבטאתי שם הייתה ממקום שהוא לעתים קצת מתאמץ. דרך אגב, שלא תטעו, אני חושב שהספר הראשון נפלא. הוא נפלא והוא מכר הרבה יותר עותקים מהספר השני, בפער מדהים של 10,000 אני חושב אפילו. אבל אתם יודעים, ביני לבין עצמי, יש את האמת שלנו בינינו לבין עצמנו, ביני לבין עצמי, יש פער מאוד גדול בין הספר הראשון לספר השני. הספר הראשון היה ניסיון, לעתים מתאמץ להוכיח. ספר השני היה גרסה הרבה יותר נקייה של הכתיבה שלי. אני חושב שאם אני אהיה אפילו לחלוטין כן, אני חושב שגם בספר השני יש איזשהו מקום להוכיח. זה היה קצת אולי להוכיח לעצמי שהדבר הזה הוא sustainable, שהדבר הזה הוא בר קיימה, כלומר, אוקיי, עשיתי, כתבתי ספר, הוא היה רב מחר, אני חייב להוכיח שגם הספר השני עומד ברמה הזו. ואם תשאלו אותי, הספר השני הרבה יותר טוב מהספר הראשון, בפער גדול, ואני חושב שהפער האמיתי הוא שאני ניגשתי אליו במקום הרבה הרבה יותר כן. וזה טיפ שאני נותן לכל הכותבים שמגיעים אליי, בעיקר בתחילת הדרך. בואו ננסה להיות כמה שיותר אותנטיים. עכשיו, אני לא אומר שהספר הראשון שלי לא אותנטי, אני חושב שהוא היה מאוד אותנטי. אבל ביני לבין עצמי, אני חושב שהוא היה יכול להיות הרבה יותר אותנטי. ביני לבין עצמי, אני חושב שהוא היה יכול להיות הרבה יותר מתאמץ. עכשיו, לא הייתי משנה שום דבר במבט לאחור, כי הספר הזה פתח לי את כל הדלתות האפשריות. עצם זה שאני כאן איתכם ברגע זה, בפרק ה-23, אני חושב, של הפודקאסט, זה תוצאה של הספר. אז לא הייתי משנה דבר במבט אחורה. אבל זה איזשהו טיפ בעיניי לכל כותב וכותבת בתחילת המסע. בואו נשאף להיות כמה שיותר אותנטיים וכמה שיותר, בואו ננסה כמה שפחות להרשים אחרים, וננסה בעיקר להרשים את עצמנו, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. עוד סיבה שבגללה כתבתי ספר ולא צריך לכתוב בגלל הספר, זו סיבה שאני די מתבדח עליה היום. רציתי לשבור את המטריקס. אמרתי, גדלתי בתל אביב. וכשאתה גדל בתל אביב, בחוויה שלי, כשאני גדלתי בתל אביב, הייתי בטוח להמון עולמות, היו המון אמנים ויוצרים וסלבריטאים בשכונה שגרתי בה, אז זה מה שהייתי מאוד חשוף ופתוח אליו. מצד שני, כילד, עולם הספרות הישראלי היה בעיניי מאוד מאוד אליטיסטי. אני דרך אגב מאמין שהוא עד היום מאוד כזה. כלומר, זה איזושהי אליטה מאוד מאוד ספציפית, שמתנהגת בצורה מאוד מסוימת, בגילאים מאוד מסוימים. והסתכלתי עליהם ואמרתי, אוהלה, אני לא בטוח שאני יכול להגיע לשם, בלי קשר לאיך הכתיבה שלי נראית, זה נראה משהו שהוא מאוד רחוק. מי שמכיר את הסיפור שלי, שלחתי את הספר לארבע הוצאות הספרים המובילות בישראל, כולן נתנו לי תשובה מאוד, תשובת לא, מאוד מאוד קרה ומרוחקת, אני לא בטוח שהם קראו את הספר בכלל. באותו רגע זה מאוד בייס, בדיעבד הבנתי ש... זה לא רלוונטי באמת לכמה הספר שלי טוב, זה איזושהי תוצאה של תוכנית העסקית שלהם וכמה הם מרגישים שלצורך העניין ספר על הודו יכול להיות רלוונטי ברמה השיווקית, מה גם שהם לא באמת לוקחים סיכונים עם סופרים לא ידועים. אני אגיד בכנות ואני לא אציין את שם ההוצאות לאור, אבל שחלקן חזרו אליי בספר השני מרצון להוציא, ואני אמרתי לכולם לא, אבל זה היה לא עם חיוך, זה לא היה לא קל. של, אני חושב שמצאתי את הדרך שלי, אני יכול להמשיך את המסע הזה לבד. ושוב, זה מהמקום הזה שרציתי להראות שגם אדם שהייתי צעיר, הייתי בן 22 כשהספר נכתב, 23 כשהספר יצא לו, אז צעיר, ממוצא מזרחי, שמדבר, כשהייתי צעיר הייתי מדבר הרבה יותר מהר והרבה פחות ברור. אם היום הדיקציה שלי הייתה הרבה פחות טובה מהיום, דרך אגב זה אחד המקומות של הפודקאסט, שזה היה ניצחון אדיר בשבילי, היכולת לנהל פודקאסט היום הכי מצליח במדינת ישראל בתחום הכתיבה. זה איזשהו ניצחון פנימי שלי, אבל זה בסוגריים, אבל רציתי לשבור את המטריקס, רציתי להוכיח לעצמי ולהתוות איזושהי דרך עבור אנשים אחרים ש... אנחנו לא צריכים להתנהג בצורה מסוימת, לראות בצורה מסוימת, לכתוב על נושא מסוים, או להיות בגיל מסוים, כדי לכתוב רב מחר. ואני כמובן לא הראשון ולא השני שעשה את זה, אבל זה מה שאני דווקא רוצה לקוות שאחריי הגיעו בעבר ויגיעו עוד הרבה שיעשו את זה. ובסופו של דבר אני מאמין שאנחנו, האנשים הרגילים, אנחנו העולם הספרותי, אנחנו רוב הספרים שיוצאים בניית ישראל. ואני רגע אתחבר למקום אחר, ששואלים אותי לא מעט למה, אני מוציא המון המון תכנים לעולם בחינם, אם זה בערוץ היוטיוב שלי, אם זה הפודקאסט, וכשאני מעביר תהליכי ליווי, אני לא, אין פה תורה שלמה חדשה, אני מעביר את אותם תכנים שאני מעביר כאן, רק באופן אישי, אני לא שומר שום דבר לעצמי. שואלים אותי המון למה אני עושה זה. ואני אומר תמיד שאני רוצה, המשימה שאני לקחתי על עצמי בעולם זה לשנות את העולם באמצעות כתיבה. אני יודע מה כתיבה עשתה בחיים שלי, אני יודע מה אומנות עשתה בחיים שלי, אני יודע מה אומנות יכולה לעשות לחברה שלנו, החברה הישראלית, ואין לנו מדינה אחרת. אני לא מדבר על העולם רגע, זה ישמע מאוד גדול, אני מדבר על המדינה שבה אנחנו חיים. אני לא אדבר על פוליטיקה, אני לא אדבר על כלכלה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו כאן כדי לעשות אומנות. אבל אני מאמין שאנחנו נחיה בחברה הרבה יותר טובה. ככל שיותר אנשים יגשימו את עצמם דרך כתיבה וינגישו את עצמם באמצעות כתיבה החוצה. וזה חלק מלשבור את המטריקס. כשאני הייתי ילד, לא כולם היו יכולים לכתוב ספר. היום כל אחד יכול לכתוב ספר, להוציא ספר, ואני רוצה להיות חלק מהמסע הזה שעוזר לאנשים לעשות את זה, להנגיש את זה יותר, להפוך את זה להרבה יותר אפשרי, להרבה יותר ריאלי. אני זוכר שכשאני, לפני 8 שנים התחלתי לכתוב את הספר, לפני 10 שנים התחלתי לפלרטט עם הרעיון, הייתי חייל, לא היה שום מידע הזה בעולם. בגוגל לא היה שום מידע הזה, עזבו שלא היה פודקאסטים, ויוטיוב היה בתחילת הדרך, והרשתות החברתיות היו יחסית בתחילת הדרך, לא היה פאקינג מידע על זה. וכשהספר שלי יצא לאור, והתחלתי ללמד כתיבה, זאת הייתה המשימה שלי. ממקום מאוד נאיבי אולי, אבל אני רוצה לשנות את העולם דרך כתיבה. זאת הסיבה ש... דרך אגב, תיכנסו לאתר שלי. באתר שלי יש מאות מאמרים. מאות מאמרים על כתיבה. בערוץ היוטיוב שלי יש יותר מ-400 דקות של הדרכות כתיבה, וזה תמיד יהיה ללא עלות, תמיד. כי זו המשימה שלי, וזה חלק מלשבור את המטריקס. אני חושב שכל אחד יכול. אם אני הייתי יכול, תקשיבו, אני לקחתי הלוואות כדי להוציא את הספר שלי, לא היה לי, סליחה על הביטוי, שקל על התחת, ואז הספר הודפס, ואז הוא היה רב מחר, ואז ירד לעוד מהדורה ועוד מהדורה ועוד מהדורה, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, כי סטימצקי משלמים, מי שמכיר את הביטוי, שוטף פלוס 90, כלומר משלמים לך רק 3 חודשים, אחרי שהספר נמכר. אבל אתה חייב להדפיס מהדורות ולשלם עכשיו לבית הדפוס, כי אותם לא מעניין סטימצקי. והגעתי מצב שלקחתי הלוואות כדי לעשות את הדבר הזה, כדי לשבור את המטריקס. אז אם אני הייתי יכול, כל אחד יכול. אבל הרבה כותבים פונים אליי, וזה עוד סיבה, זה דווקא לא סיבה שאני אותי לא עניין הביטוי רב מחר, אבל אני רגע יוצא מהנושאים שעניין אותי, ואני רגע מדבר על נושאים אחרים שמניעים הרבה כותבים, ואני אדבר על 2 הנושאים האחרונים לפני שאנחנו נסיים. הרבה כותבים מגיעים אליי ואומרים, אני רוצה לכתוב רב מחר. אם אתם כאן כדי לכתוב רב מחר, אל תעשו את זה. אם אתם כאן בשביל הטייטל, הטייטל הזה מעסיק המון המון אנשים, אל תעשו את זה. הטייטל של רב מחר הוא שטות. אמרתי זה בפרק הקודם, אף אחד לא יודע מה ההגדרה של רב מחר. אז אם אתה או את רוצים לקרוא לצלכם רב מחר, go for it ותעשו את זה. זה נראה לי רעיון נפלא עבורכם, ואיש לא ידע להוכיח האם אתם רב מחר או לא רב מחר, אבל הרבה כותבים, פונים אליי הרבה כותבים ואומרים לי, תקשיב, נבוא, יש לי סיפור רב מחר. הסיבה שהספר שלנו יהפוך להיות הצלחה, אני שם את הביטוי רב מחר בצד כמובן, הסיבה שהסיפור שלנו יגיע להרבה אנשים זה לא הסיפור עצמו. זו דרך ההנגשה שלנו, והפרק הקודם עשה כולו ברעיון של רב מחר, אז אתם מוזמנים להזין לו, אבל אני באמת מאמין שהסיבה שהספר שלי יגיע להרבה אנשים זה לא הסיפור שלו. יש סיפורים הרבה יותר טובים מהסיפור שאני סיפרתי בספר שלי. זה מסע הגיבורים, זה המסע של הדמויות, זו דרך ההבאה, זו דרך בניית הסיפור, זה המתח, זה הקומיות שבו. כלומר, הסיפור לא יהיה מה שיעניין אתכם. אז כל מי שכותב ספר בגלל הטייטל, אני רוצה להיות רב מחר, תחשבו פעמיים על המניעים שלכם. אני חושב שזה פוגע במה שאמרתי קודם, הרצון להוכיח ולהרשים, וקצת פוגע באותנטיות שלנו, כי אם אנחנו רוצים לעשות רב מחר, אנחנו... הכתיבה עשויה או עלולה לצאת מאוד מתאמצת, וזה לא בהכרח מה שאנחנו רוצים. ברוב המקרים, לשדר החוצה, שוב, כל אחד ומה שחשוב לא לשדר לעולם. וסיבה נוספת ואחרונה שאני אעסוק בה, שבגללה אני לא צריך לכתוב ספר, זה כדי להרוויח כסף. כל סדנת כתיבה שאני מעביר, אני מקבל הודעות של נבו, האם אפשר להתפרנס מזה? האם אפשר להרוויח כסף? האם זה יכול להיות המקצוע שלי? עכשיו, אנחנו חיים בעידן 2023, שכאילו אפשר להתפרנס מכל דבר, נכון? כי יש דוגמה חיה לכל אדם בכל תחום שהתפרנס מזה. ואני גם לא אשקר, הייתה תקופה לא קצרה שהתפרנסתי מהכתיבה שלי. אבל זה לא קורה לרוב הכותבים. ודרך אגב, זה לא קורה גם לי, אם אני אכן, כאילו. זה קורה לפיקים מסוימים, לכמה חודשים פה ולכמה חודשים שם. זה לא משהו שקורה לכל החיים. זה לא שאני יכול עכשיו לפרוש... ולשבת רגל על רגל בקריבים, ולהתפרנס מהתמלוגים של הספר שלי. אז אני לא חושב שזה יעד שאנחנו רוצים לכוון אליו. כן, אני כן אגיד, שמשהו שקורה לא מעט, אחרי שאנחנו מוציאים ספר לאור, זה שמגיעות כל מיני הצעות לשולחננו. אני יכול להגיד שהזמינו אותי להמון סדנאות כתיבה, עוד לפני שהעברתי סדנה לכתיבה, להמון כיתות אומן, הזמינו אותי לכתוב טור במאקו, קיבלתי המון המון הצעות. הרבה מהן לא תמורת תשלום, כן, חשוב להגיד את זה. הרבה מהן בהתנדבות, אבל דלתות נפתחות. ואם המטרה היא להרוויח כסף, תחשבו פעמיים, כי כנראה שזה יהיה מאוד מורכב. אני לא אגיד אם תצליחו, לא תצליחו, מי אני שאני אגיד. אני מכיר כותבים שהצליחו. אבל זה לא צריך להיות המניע. כי אם זה המניע, ואז זה הופך את, את הספר לכישלון או הצלחה לפי המניע הזה, אני חושב שזה קצת פוגע באומנות. ולא, אני לא אדבר ממקום של אומנות לפני הכל, ואנחנו צריכים להקדיש את כל חיינו לאומנות ולחיות על הקצה מבחינה כלכלית, לא, זה לא מה שאני אומר. אבל אני חושב שאם המטרה היא להרוויח כסף מספר, שוב, אני לא מדבר על ספרי אוטוריטה וספרים עסקיים, אני מדבר על ספרים שמגיעים לחלוטין מהלב שלנו, ספרים שהם סיפור חיינו, סיפור עלילתי או סיפורים קצרים או שירה, אני מדבר על המקום דווקא התשוקתי של הכתיבה, זה לא צריך להיות המניע שלנו. במידה וזה יקרה, נפלא. במידה ונפור את רב מחר, נפלא. במידה ונצליח שאנשים יראו אותנו, נפלא. במידה ונצליח להרשים או להוכיח, נפלא. במידה ונצליח לשבור את המטריקס, נפלא. אבל כל הדברים האלה הם תוצר לוואי. ורגע אסכם את הפרק הזה. כל הנושאים שעסקתי בהם היום, שיראו אותי, להוכיח, להרשים, לשבור את המטריקס, להרוויח כסף, להיות רב מחר בהגדרה, הם תוצר לוואי של לרדוף אחרי התשוקה שלנו. ואני יודע שיש כאן המון כותבים, המון מאזינים שככה מפלרטטים מול עמוד הכתיבה שנים, ואני אומר את המילה תשוקה וזה נוגע בהם. הם מבינים על מה אני מדבר, ויש המון כותבים כאן שמאזינים לי, ואני אומר תשוקה והם לא לחלוטין שם, וזה בסדר. תשוקה לא חייבת להיות המקום של אני מתעורר בלילה ורץ לכתוב. כבר שנים אין לי את המקום הזה שאני מתעורר בלילה ורץ לכתוב. אני עדיין כותב כל יום, אבל זה כבר לא במקום של, בעבר הייתי כל במרדף אחרי רעיונות, הייתי מפחד שהרעיונות ייעלמו לי. היום אני במקום קצת אחר. אני כותב במקום מאוד שלב, במקום מאוד נקי, אז זה נראה קצת אחרת בחוויה שלי. אבל הסיבה האמיתית לכתוב, וזה לא משנה אם אנחנו כותבים כל החיים, התחלתי ככה את הפרק, זה לא משנה אם אנחנו כותבים כל החיים, אם התחלנו לכתוב לאחרונה, אם עדיין לא התחלנו בכלל, אם אנחנו רק מפלרטטים רעיון ברמה התיאורטית שלו, הסיבה שאנחנו רוצים לעשות את זה, זה כי יש לנו משהו להגיד. וההבנה היא מאוד ברורה. וזה מה שהיום אני יכול לראות במבט לאחור, לאורך השנים, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לראות את זה בזה הרגע, אבל זה קצת כמו עצם בגרון. ויש אחלה סיכוי שבעוד שנה ושנתיים לא נכתוב את הספר, ומשהו אחר יתפוס אותנו ולא נחשוב על זה לעולם. אבל יש גם אחלה סיכוי שהדבר הזה יהיה כמו איזושהי עצם בגרון כל חיינו. וזו בעיניי הסיבה העיקרית שאנחנו רוצים להגשים את עצמנו באמצעות כתיבה ולכתוב את עצמנו החוצה. כי יש לנו מה להגיד. ואנחנו רוצים להפוך את העולם לטוב יותר דרך הדברים שיש לנו להגיד ולשבור את המטריקס. לכל אחד יש איזשהו מטריקס אחר שהוא חי בתוכו. אז עד כאן הפרק הזה של שעת כתיבה. אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.